יום שלישי, פרשת חיי סוב. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור מדהים שגדולי ישראל הורו לפרסם אותו. זה סיפור שהתפרסם ממש בימים האחרונים על ידי הרב טברסקי והמבסה. סיפור שמספר אותו מר שלום סבן, מקבלן מפורסם היישוב לי זהב בשומרון. כלומר שהוא בעצמה עדיין אדם לא מעכל את הסיפור שקרה באלול האחרון. קרה מוצאי שבת ושעה מאוחרת, הלך לישון, שומע קול עוצמתי מאוד של אדם שצועק עליי, מדוע אתה לא מגיע לציון שלי? אני רב שלמה מקרלין, עכשיו זה היורצת שלי, למה לא הגעת לציון שלי? אתה שם מתעורר בבוקר וליבו בא לימו. כל המכרים שלו יודעים שהוא רחוק מעיני חלומות ומיסטיקה כרחוק מזרח ומערב. הוא ספר שהוא אפילו התבייש לספר את זה לבני משפחה. במשך היום הוא יושב במשרד, סובל מכאבי ראש נוראים, כל הזמן רודף אחריו אותו קול נורא של היהודי שקורא לעצמו רבי שלמה מקרלין, שדורש ממני שאני אבוא לציון שלו. הוא אומר, הייתי אחוז טירוף מאותו חלום, היה ממש חלום מפחיד. יום ראשון בלילה, החלום חוזר על עצמו בקולות נוראים. אומר, אני שומע, לא רואה שום דבר, רק שומע. וביום שני, נשברתי, יום שני בבוקר, סיפרתי למשפחה את החלום, והיא עוד הודה אותי לטוס בהקדם ללודמיר, שם ביררנו ששם המקום המנוחה שלו, של אותו צדיק שאת שמו לא שמענו מעולם. אומר, מה שהייתי אחוז אמוק, רכשתי כרטיס לטיסה שיוצאת בשעות הקרובות. אומר, כל הנסיעה, הרגשתי איך אני נמשך בעבותות נסתרים לאותו מקום. אני מגיע לציון, אני מגיע למקום, יש לי עוד איזה מכשול, אני לא מצליח למצוא את הציון. אני פונה לאיזו אישה זקנה עם סלים בשאלה איפה הציון של רב שלמה מקרלין. היא לא יודעה על מה אני מדבר, אבל אחרי הרגע היא התעשתה ושאלה אותי אם אני מתכוון לקרלין הרבה. אז הננתי לחיוב, היא הביא לי אותי למקום הקדוש. מה אמר ומה הדבר? מעולם לא הרגשתי את מה שרחשתי באותו מעמד. ישבתי 4 שעות ברצוף, מאחרי העול של הצדיק, כי לא ידעתי את קוד של הכניסה. אמרתי, תהי לי, מתפללתי, ביקשתי, התחננתי. למדתי משניות, הרגשתי כל הזמן שאני מדבר עם צדיק חי ממש, כדברי של ראו, הרגשה שלא חוויתי מחיי. בדרך הזו, הרגשתי כאילו אבן עגולה מעל ליבי, קיבלתי לעצמי נמצא כל שנה, ביורצת של הצדיק. ואז התחיל הפלא הנוסף, אחרי שנה קשה בכמה תחומים, באותו יום ברוך פלא המון קשיים נפטרו מעל הטבע. לפתע הכל התחיל להסתדר, עסקים חובקי עולם שהיו תקועים, התחילו לנוע היטב, חברים שהיו חייבים מכספים, התקשו שרוצים להחזיר לי. ועוד שורות נפלאות, הודות לאותו צדיק הקדוש. הוא אומר שהתחלתי מאז להתחזק ביהדות, כאילו מצוות, שעדיין נתון תחת אותו תדמה לגילוי העצום שאני בעצמי לא יודע את פשרו. הקשר היחיד שיש כאן לאזור הציון הוא שביקרתי כמה פעמים בלב ובסמוכה. מטרה לאתר שאני זה מקום להקמת מקווה טהרה ביוזמת אלה עוד מפורסם. כאמור הוא מסיים שכמה מגדולי ישראל ששמעו את הסיפור המשפיע, הורו שמן הראוי לפרסם אותו למען יהיה הדבר לחיזוק ואומנה באשר ובצדיקים לדור ודור. זכות הצדיק יגן עלינו. עד כאן הסיפור המדהים הזה. אנחנו ממשיכים הלאה. עם עוד דברים שתרסמו מוסף שבת קודש לפני מספר שנים. הטלפון ביתו של הרב ז'וואלס, מנכ"ל ערכים מצלצל, מעבר לקו נשמע קול העמוק של רבה של רעננה, הרב יצחק פרץ. הוא מספר לו על פנייה כאובה של אישה מתושבות העיר, משפחה שלא שומר תורה מצוות, שהבן שלהם, נער בשם סגי, נסע במהלך הלימודים שלו בהיסטוריה לספרד, להשלים את הידיעות שלו ממקור ראשון. על ההיסטוריה של אותו דת, אבל כל כך הוא היה קשור וסקרן, עד שהוא נסחף הוא של רחם. חמוני לצלן הוא החליט להמיר את אותו. הוא מלץ להתקבל אחרי המרד הדת כפרח כהונה בכנסייה שם בספרד, אפילו יצר קשר. מי שנועדה להיות אשתו נכריה מלידה. שמרחם, עם הזהות החדשה והתוכניות לעתיד אושרה בבית על ישראל, לרעננה לסידורים אחרונים, לקראת החזרה לספרד, ההורים שציפו לפגוש בן משכיל, נדמו לקבל בן לעם אחר, מצוז מתחילה להתמודד ללבד עם המטען שהוא צבר שם ברומא, אבל זה נועד לכישלון. הוא בז לניסיון של ההורים שלו לקבוע לו את העתיד שהוא בחר, כי טוב עבור. הציעו לשמות של אנשים לדבר איתם, להתייעץ, אבל הוא צריך שנה מעל לדבר. והוא הציב חומות כדי למנוע כל ניסיון לערער את מה שהוא חש כבטוח וטוב. ואז אחרי איזה בוקר, בוקר אחד של ויכוחים ודיבורים כמדקרות חרב, היא עשתה מה שהיה כל כך רחוק עבורה. טלפון רווי דמעות אל רב העיר, הרב פרץ, תצילו את הבן שלי. החזירו לו אותו ממלטעות הנצרות והכנסייה. בקשת רב העיר התקשה הרווייס בעצמו לאמא לשמוע ממנה את הסיפור, שהוא הביא הספקנות ויכולת לסייע, אבל האמא הפצירה. הוסיפה שהזמן פועל לרעה. בן שהבן קבע נסיעת נופש לאילת, שאחריה היה מוכן כבר הכרטיס לנסיעה חד צדדית לרומא. הרבה להסתעה, איך הוא יכול לצלוח, איך הוא יצליח ליצור קשר עם אותו בחור בלי להתקל באנטוגוניזם שהוא פיתח. ואז הוא נפל למחור רעיון, הוא יצא לאמא שתשלח אותו ביום שלישי לסופר, לקנות לקנייה ארוכה עם הרבה משתתפים לפני שהוא יצא, תארי לי אותו איך הוא נראה, ואני מקווה לזהות אותו וליזום את השיחה, ואני מקווה שזה יצליח, מי יודע, ואני גם נמצא מסילות ללבו. ככה היה, יום שלישי המיוחל הגיע, הרבה נסמאות כאן בפרטי הזיהוי של אותו בחור, הוא מזהה אותו די בקלות. סוקר את המראה של הבחור עדין למראה. הרבה נשאר שדווקא בגלל העדינות שלו הוא בטח סגר את עצמו בחומה אטומה, לשלו יערירו את הביטחון שלו. איך אני יוצר את השיחה, הוא חושב מדי פעם, חולף על פניו, עוקב ברפרוף עין אחרי התגובה. אולי שהמראה החרדי להוסיף לו סימפתיה, של מי שעבורה יהדות היא מושא לשנאה ובזוי. המוח של הרבה לספר אחרי הזדמנות ליצור קשר, לא משהו הנראה קל. כשהוא סיים את הקנייה, התייצב סגי בתור לקופה, תור ארוך, הרבה לסמין שהשעון חול עוזל. אז בעצה של רגע הוא נראה שמגלה חצי ריקה מתייצב אחרי הבחור. הוא פונה אליו בבקשה מוכרת, אבל מעצבנת. האם אתה יכול לשמור לי על העגלה? אני רק הולך להביא עוד כמה מוצרים. טוב. והרבה הפתעה, הבחור נענה בחיוב. נו, הרבה משהו בחשש שלו קצת פוחד. אולי כן יהיה קל לתפוץ איתו קשר. ואז הרבה חוזר עם המוצרים. בינתיים כבר היו עוד אנשים בתור. ואז היה אומר הרבה הרגע להשליך את החכה. הוא מודה לבחור שקיבל את התודה בסביבות הרצון, ואז הוא משחיל לו איזו שאלה ערכית. אולי זה לא ראוי להציב עגלה בתור והלכת להשלים את הקנייה, הוא שואל אותו. אז הוא כאילו חושב ללכת אחורה עם עגלה לסוף התור. הבחור שהסיטואציה לחוקת היא שיחה ערכית עם ידי חרדי, זימנה לו איזו חוויה נסתרת, הביע את דעתו. שיהיה המקובל, כולם עושים ככה. הוא אומר, כן, אבל כיהודי אסור לחשוב במונחים של כולם. יש לנו שולחן ארוך ומוסר תורתי. הנה הרגע של שקט. סגי עמד הביט ברבלס, החזיר למבט מפויס. הרבלס ניתב עם העגלה, חזרה לראש התור, בזמן שהתור בחור, סגי, מתקרב לדלפק הראשון והתשלום. הפרידו ביניהם שלושה לקוחות, סך הכל. הוא שומר אותו על קשר עין. הוא רואה שהוא מסובב את הראש אליו, אותו סגי. כשסיים את התשלום יצא לחנייה, הרבה לצעיד דרכו, כמו מסיים לשלם, יצא לחנייה, וזה הצגים מהסיים, להמיס את הקנייה למכונית, והנה כמה שמשמיים פותחים לו, המכונית של הרבה לצחנתה כמעט בצמידות למכונית הישגי. הרבה לצמגלגל בטבעיות העגלה למכונית, הוא חולף על פניו ומפנה לראש שלום. מפתיע הסגי, מבקש לעזור. תוך כדי שהוא עוזר לו להמיס את הדברים בפגז, מתפתחת שיחת המשך שנסובה על אמירה, לחובה היהודית, למוסריות תורתית מול נורמות חברתיות. רבה לשזיר פנים כפי שהוא יודע, אבל הוא התנצל שהוא אומר לסיפורים חשובים. אז הוא אומר לו, אני רואה שאתה בחור משכיל, סקרן וחושב, יש לי מחר סמינריון של ערכים בירושלים, מה אתה צריך להשתתף שם? אתה אכן בעיניך טוב, לא ימצא, תעזוב. אז הוא אומר לו, תראה, האמת שזה לא משהו ממש הייתי מתכן לעשות, אבל אני מחר אני מחר חושב לצאת לנופש לילת, אז זה רעיון לא מבוטל. להקדיש חצי יום לביקור בסמינריון שלכם, ערבה לסיום ההתפתחות, תפקני למידה ומחליף את המספרי טלפון. תקנו לשמור על קשר. נפרדי לשלום ולמחרת הוא מגיע, רבותיי. חור בודד בסמינריון גואש ורועש. הוא יושב ומקשיב. אף אחד לא ידע איזה מערבולת מתחבק בליבו של אותו בחור שיושב ביניהם. הרווליס וחברי הצוות המרצים הם כבר כמובן כן באו בסוד הדברים. הכינו את עצמם למשימה ותיווכו דברים לעבר המטרה. הוא ישב, הקשיב להרצאה, נשאר לעוד הרצאה, נשאר לבאה. ואז בסוף ההרצאה יש את הפאנל של שאלות שהמשתתפים עולים ומעלים שאלות שתארו אצלו. שעה כבר הייתה שעת לילה מאוחרת, הוא מבקש את רשות הדיבור אותו סוגי. הרווליס עוקב בדריכות צי, האם יש פה נס? או הוויכוח הוא סוג של מכבסת מצפון והלב נשאר הקש. תגיעו לב במת השואלים, רוכן כמעט לפני המיקרופון מספר את הסיפור שלו. הנוכחים משתתפים, פעולים בעיניים אשתות, סיפור מדהים. עומד לפניהם בחור יהודי רגל לפני המרת הדת. נמצא רגל וחצי מעבר למתרס, מלוות הסיפור שנאמר ברגש בלתי מוסתר. ואז הוא משחרר את המשפט המיוחל. היום הזה, הוא אומר, היום הזה הוא המכריע של חיי, השתכנעתי שמחרתי את הדת שלי בלי שידעתי מה המהות שלה. אחת ירושה שהייתה לי בלי שידעתי שום דבר מערכה, החלטתי לתרש את כל התכניות, אני נשאר יהודי. הרבליס בוכה, הוא כבר רואה ציפור כלואה מגביעה, אוף, ונסה אל נפשי החזרה אל הקן. שם ניצבת אמא, המתינה, אמא יהודיה שתיישה מהבן הטיפוחים שלה, בוכה משמחה. הוא רואה דורות של יהודים בוכים דמעה על זרם ששב לצום מחשבתו. הציבור כולם, הציבור נפעם כולו, מלווה את סגים המבט שלהם. נחכים שהוא יחד מהבמה ללחוץ לו יד, אבל להפתעת כולם הוא נשאר לעמוד קרוב. אבל הסגמות הוא מה פשר ההשתאות. ואז נשמע קולו של הבחור, יש לי מישהו פלאפון. והוא מסביר שההחלטה שלו עומדת בפני מלחמה רגשית כאובה עם אותה נחייה שמעוטלת להיות אשתו, אם הוא ישה תודעה של הניתוק, עלול לגרום השפעה הפוכה. הוא רוצה כאן בציבור לבצע תודעת הניתוק. טלפון בשיחה הטרנס אטלנטית נעוצה בספרדית, אבל אף השפה השונה ניתנה לשמוע אצל סגי את הרעד בקול שלו. ההתרגשות בדיבור, התגובה מעבר לקו עושה די קצר וקולה והשיחה נותקה. הציבור לא היה אדיש, הם הרגישו ידים למחזה בלתי רגיל, השתתפו איתו רגשית, אבל הוא עדיין לא יורד מהבמה, הוא אומר, אני עוזב את המקום רק למקום אחד, לישיבה. לכל מקום אחר שאני אלך, אני עולה למצוא את עצמי חוזר לתוכנית הישינה. הדרישה הפעימה את הציבור בנחישות שלה, אבל העמיד את הרווליס במצב מביך. איך אפשר באופן מיידי בשעת לילה לדאוג בישיבה? במצב כזה, בו שערי שמיים פתוחים לקבל נשמה שמתדפקת לעצום מחשבתה, כל השיחות, כל השערים פתוחים. כמה שיחות והמשאלה קוימה. ציבור פורק הנחת רווחה של מתח משוחרר. אבל עדיין הוא לא יורד. עדיין סגי לא יורד מהבמה. מה עכשיו? לא מרפא, הוא רוצה שיביאו לו בגדים מהבית. מי יודע, אולי גם שם יקבלו את הבחירה החדשה. אבל יוצא לרעננה להניס את הבגדים ולפרוק את הידיעה של ההורים. האמא לא מאמינה. מבקשת לשמוע שוב ושוב. ששומעת גם על השיחה של הניתוק עם הקשר עם אותו נחריה, היא כבר יודעת שזה ענתי. תא המחוזית של הרווליס מתמלא בבגדים, ואין סוף אהבה של אבא ואמא שהבן הבוגר מולד מחדש. הוא נוסע הישר לישיבה, נקלט בה. מדי פעם הוא מקבל דשים ממנו, הרווליס מקבל עם סגי דשים. דשים מסמכים מהמצב הקליטה של סגי. חלפו שנים, הסיפור תויק במנפי הזיכרון של הרווליס העמוסים, אם כי הוא בלד במיוחד בדופן שלו. מדי פעם הוא מספר את זה לאנשים. כשהוא נסע פעם אחת לחנוך סניף של האחים במקסיקו, הוא השתתף בערב עם חברי הקהילה, אברכים פעילים, ערב מפי מענה. בסיום של הערב, כשהוא כבר עמד על מפתן הדלת, מישהו תופח על השכם שלו, הוא מסתובב וזה אברך, מחייך. נסה לזכר, מכיר אותו? לא, הוא לא מכיר אותו. אמר לו, הרב לא מכיר אותו, אני סגי, יום שלישי, בסופר ברעננה. אמר לו, סגי, לא הייתי עם זה, מה אתה עושה כאן? מסביר שהוא נענה למודעה שמזמינה אברכים דוברי ספרדית לפעילות של ערכים. והוא הציע את עצמו ונענה כאילו ביקש לתקן את אותה, את אותו רכש של השפה הדרום אמריקאית, לנתב אותה לצד הטוב. רגע, שכחתי לשאול, התחתנת? ואז הוא הופכים שני ילדי חיילר, מתוקים שעומדים לצידו של סודי. הרבליץ מנשק אותם, הרגישו בלחיים את הרטובות מדמעות של התרגשות. כמה נשמות אפשר לקנות בסופרמרקט ברענה. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע, ולוקח פה איש שואל לבני ליצחוק. יש לו דברים נפלאים עלינו לשבח, אחד מידידיו של הגאון רב שמואל קובלסקי, זכר צדיק לברכה. פגש אותו ברחובה של עיר, זה היה מוציא שבס, אחרי הבדולה, שואל אותו לאיפה אתה הולך? אמרו לו, אני מחפש שידוך, למי השידוך? לבת שלי. עוד כמה היא? בת 14. כבר בגזי גיל מחפשים? אז אומר, הוא מסביר לו, תראה, קובלסקי אומר לו, ברצות השם, כשהיא תגיע לפרקה, אני אחפש לחתן בן תורה, תלמיד חכם. איך אני יודע אם הוא מתמיד בלימודים שלו? אני צריך לעקוב אחר בישיבה, איך אני יודע אם זה התמדת אמת או משהו זמני? ובכן, במוצאי שבתות וימים טובים, שהם זמנים במפגר ורבונון, אני עובר בתים מדרשות וחלה מישיבות שבעיר, עולה שהוא מחפש אחרי בחור רציני שיושב ולומד, אני מחפש בחור כבן 14-15, ששוקד על תלמודו, דווקא בעיתות שכאלו. אחרי שמצאתי בחור כזה, אני כבר שם עליו תעיני לטובה. אם גיליתי שהשגדנות היא דבר קבע אצלו, אז אני בוחר אותו כחתן לביתי. אנחנו ממשיכים עם סגולות וישועות, פשוט הסגולות לשידוך, עם אומן הגרח קניבסקי שליטה. תאובה בדברי שיח. מתוך כל מי שלא יסכו. שתי תאומות בנות מבוגרות, מה יעשו מצווה מיוחדת שבזכותה יזכו לזיווג? אומר רב חיים קניבסקי חסד, מוביל את הגמר ביבומת, שאין אישה מצווה פרובו, רק יש לה טענה של חוטר ליהוד ומורה לקבורה, כן מידה, כנגד מידה, שחסד השם תן לבית. מתפלל שלוש תפילות, אם היא כבר מתפללת, שתגיד שר הפרקי תהילים כל יום. היא כבר אומרת שתשתפר בכיבודיו. האח שלה, שהוא היה שואל, אמר שזה ממש כן אורח הקודש, שהייתה זקוקה לחיזוק בכיבודו. לאה בת 25, אחותה בת 22, מבקשים ברכה לזיווגים עגולים במהרה, שואלים מה לומר, עשר פרקי תהילים ותדוקה, כמה תדוקה, כל אחת חצי שקל. אמר רב חיים קניבסקי שליט"א, מה שאמרו בפלוני פלוני, כי אב חייב להשיא את ביתו, ובגמר אמרו שרם יעלה, ולכן בת לפלוני, כי עליו החיוב להשיא אותו. אז אחד העומדים שאל, איך מתיישבת עם ההחלטה שארבעים יום קודם יציר הסבלד? אם עלה לו נתנו גט לזיווג שלהם, ואולי נגיד שהוכרז שהזיווג הוא רק על זמן פלוני, או נגיד שדוברה שהזיווג הזה לא הוכרז. טוב, אז אחרי אמר, מה קשה לך? הוכרז שבת לא עם פלוני, אבל גם לזה יש גט. בת ישראל בת 24, מה ניתן לעשות איזה חיזוק שתעשה חוץ מלהתפלל? אז הוא אמר, אם הייתה איש, הייתי אומר למות של חונו אחרי חוץ מובו, אבל זה אישה שתתפלל. אם האם יועיל מה שאבא שלהם עד במקומה, אז אמר שיועילה. בחור בישיבה מבוגר, חברים רוצים לעשות משהו לזכותו, שיזכה לזיווג, שימדו משנה השטייר, אז אינן שתארה של זיווג. אנחנו ממשיכים עם השוט היומי, משפחה בחוץ לארץ, הכרין החדר רוח לאנשים שבאו לכמה ימים לחוץ לארץ, האם האלמנה ויש לה בת גדולה ובן גדול, האם מותר לא הולכים ללון שם או שיש איסור איחוד, והאם יש חילוק בין איש לאישה, התשובה שכדי להתיר חוצר שמירה אחת ביום, אבל בלילה בשעת שינה צריך שני שומרים. ולכן אם אורח אחד בה, אם הוא איש יש בזה איסור ואם זו אישה מותר, והטעם שכשאיש מגיע יש לו איסור איחוד עם האם ועם אמת הגדולה, ויש תמיד שהוא שומר אחד שמועיל ביום ולא בלילה. אבל כשאישה בה יש לה איסור ייחוד עם הבן, והאם והבת שמותרות בייחוד עם הבן, שוות שתי שמות כפה הבן, אם אלה מותרת בייחוד גם בלילה. הייתה לאיש שבא להתארח, שיביא עוד ילד בגיל שנחשב שומר, וזה יהיה שתי שמות. יש בזה עוד הרבה עניינים. בספר יסוד אתר ייחוד מובא שם בהרחבה את כל פרטי העניינים. ואנחנו ממשיכים דפויים בהלוך הרבתי. אנחנו עובדים בשעה טובה בסימן תוף ממבוב סעיף א'. אחד שמוציא חמץ בבית בפסח, איך הוא ינהג? שלוחה אחד יוכל לשמוע את שום פער בנים הגאונים, גם בעניין הזה, הוא כדרכן ללמוד גן נחות, ללמוד דפי מי. מי שמוציא חמץ בבית שלו בפסח, אם הוא מצא את זה בחמד, מי יסרוף אותו מיד, אם לא יכול לסרוף מיד, יכול לפחות יציא אותו מהרשות שלו, שלא יקשל באכילה, יסרוף אותו מיד שיתאפשר לו. אם הוא מוצא את זה בחג, יום טוב ראשון, יום טוב אחרון, אסור לטלטל. כיוון שזה אסור בעיני, אז הוא מוקצה. אם מדובר בחמץ שהאיסור שלו רק מדרבון וגם לסרוף, במקומה לא טלטול אסור בגלל שזה עברת שלו לצורך יום טוב. ולכן הוא יחסה את החמץ בכלי כדי שלא יקשל באכילה, לסרוף טוב מוצא יום טוב. והטעם שהעברה הזאת לא נחשבת כצורך היום, בגלל שהיה באפשרות שלו לבאר את החמץ לפני יום טוב. כמו כן ניתן לבאר את החמץ באופנים אחרים שלא מצריכים עברת אש. ואת באמת כמו אומרים חמץ שלא ביטלו אותו לפני פסח, כגון שהבעלים שכחו לעשות ככה, שהחמץ נוצר בפסח, אם מדובר בחמץ שאסור שלו מדאורייתא, אז גם אם מצאו אותו ביום טוב, או שנוצר ביום טוב, עליו של בעלי רוע דאורייתא דוחה את איסור המוקצה, ומותר לטלטל את החמץ על מנת להשליך אותו לבית הכיסא. לכן מותר לפורר את החמץ, לזרות אותו ברוח, ואין בזה משום איסורי מלך אסתר חנוזר. יש אומרים שמותר גם לשרוף אותו, כמו שבירו חמץ, עכשיו אין גם סיימת כצורך היום. אבל דעת השולחן אור, שבכל מקרה, אסור לטלטל את החמץ ביום טוב, ולחסות אותו בכלי. ולכל הדעות מותר לומר לגוי לטלטל אותו ולבאר אותו באופנים שאין בהם איסור דאורייתא, אבל המנהג לחסות הוא תמיד בכלי ולא לומר לגוי לבאר אותו. בהמשך לאמור בזמננו שנהוג לכתוב בשטרי מכירת החמץ שכל החמץ שבבית מכור לגוי, אז מי שמוצא חמץ בבית בפסח לא רשאי לבאר אותו כי הוא שייך לגוי, ואם מצא את החמץ בחול המועד, אז יש אומרים שיחסו אותו למקום ששם נמצאים כל הדברים המכורים לגוי, וייתכן. ייתכן שראוי לכוון שלא לזכות בחמץ בשעה שהוא נוטל אותו על מנת להביא אותו לאותו מקום. ויש אומרים שלא יזיז את החמץ ממקומו להעמיד סביבו מחיצה בגובה של 10 טפחים. וביום טוב לכל הדעות, יחסה את זה בכלי ולא יטלטלנו. ומוצא יום טוב, אם מדובר ביום טוב ראשון, ינהג כדין המוצא בכל המועד. אם מדובר בשביל של פסח, ינהג ככל חמץ שנמכר לגוי ועבר לו בפסח. הרבה דברים אמורים בחמץ שנוצר לפני הפסח, אבל חמץ שנוצר בפסח, לא כלול במכירה לגוי, ויש לנהוגו כדינים האמורים להם. עד כאן הם בגן דפיים והלוך שילמד היום בעזרת השם. תחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, כששורפים חמץ אחרי תחילת זמן האיסור שלו, אסור לענות מהסופה הזו. והיינו שאסור לבשל בפסח במצאות אש, החמץ משמש כחומר הבעירה שלה. אסור גם ליהנות מהחום ומהאור של האש. גם אחרי שהחמץ הפך לגחלים, לפחמים, או גם לאיפה אסור לענות מהחום שלו. אם אדם עבר ובישל תבשיל באותו חום, תבשיל אסור בענר. מרגים לעשות לספר חמץ זה בפסח מדורה נפרדת מחוץ לבית, ולא על גבי הקירה של הבית, או בכל מקום אחר שמשתמשים באש לצורך דברים אחרים. אפילו גמי ימים אחורה אני זוכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, איזה קבר אסור בהנאה. בגמרא מסכת סנהדרין נאמר שהמת וכל התשמישים שלו אסורים בהנאה, בכלל זה מבנה עץ או אבן שמשמש כקבר, אבל קבר שבתוך האדמה או מערת קבורה שהיא כחלק מהקרקע לא אסורים בהנאה, כיוון שקרקע לא נאסורת בהנאה. ויש אומרים שאפר תלוש שמכסים בו את הקבר שבהנאה, למרות שאחרי שכיסו בו את הקבר והופך לחלק ממנה, אין דינו כקרקע הוא אסור בהנאה, ככה גם פסק הרמ"א. השטח בבית קברות שבין קבר לקבר לא אסור בהנאה, וכן בית הפרס, למרות שייתכן שיש בה עצמות קטנות של מת, הוא לא אסור בהנאה. חלף האם אתה נדבב לי, האם מותר לתלמיד להתווכח עם רבו, וכמה זמן יכולה השגיאה להתעכב אחרי הלידה? ומהו גם גילון? כך ולא נושאים עניינים, ללמוד המסכת נין דף קוף זין, הוא בשלוחה 2, אחד לשנות השום יותר 40 גנים, לגדול בתורה ולרבות לך. ולקראת סיום החפץ עם החיים, חפץ חיים יומי, היום רבותי אנחנו מתחילים בלימוד כלל ו' מלכות לשנורא, שמדבר איסור קבלת לשנורא. דהיינו אומר החפץ חיים, שלא נאמין בלבנו שהסיפור הוא אמת. בבאר מים חיים הוא מוסיף שאין איסור להאמין לעצם העובדות ששמע אלא לגנאי שנובע מהם. עבור מוסף המציינים מה שכתוב בספר שיעור העיון, שמדברים שמהדברים האלו יש שבעצם מצווה נפלאה לא לקשל בקבלת לשנורא. להרגיל את עצמו לדון כל אדם לכף זכות, כי מי שמרגיל את עצמו לזה, אז יוצא שמותר להאמין לעצם הסיפור, כי הרי אם חברו מתגנה אליו, כי הוא ידון אותו מיד לכף זכות. סיפר הגאון רבי לזק, שאמא שלו, עליה השלום, שהייתה ביתו של החפץ חיים, התבטא בפניו, שלדבר לשנורא זה בידו של האדם, אבל איך אפשר לא להאמין? והוא אמר לה, אדרבה, שלא להאמין זה יותר קל. סליחה, שלא לספר לשנורא, עצר בוער זה לא קל, ולא להאמין זה פשוט יותר. כי הרי כל מי שנמצא בחברת בני אדם יודע כמה נכונים לברך חפץ חיים שאומר שרובם שקרנים וכולם גזמנים. הניסיון מוכיח שכשבודקים כל סיפור לאמיתו מתברר שהוא שונה לגמרי מהאופן שבו הוא סופר ועבר לאנשים. ולסיום רב התפקת חזקות יומית. חייב אדם אומר שולחון ערוך בכבוד אחיו הגדול. אומר הרמב"ם ואפילו אם הקטן הוא, תלמיד חכם וגדול בתורה יותר מן הגדול צריך לכבד אותו. אז רוב הפוסקים חייב לכבד כל אח ואחות שגדלים ממנו, יש פוסקים שאחיו הוא רק לאח, לא לאחות ורק לבחור. בכל אופן רבותיי, נקפיד לנהוג כבוד גם באחים הגדולים מאיתנו, והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם אשת. המשך יום נפלא עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ורגשמיות וכל טוב סלע.